פרשת בלק היא פרשה בעצם שמכילה בתוכה אולי שתי פרשיות, כן? הסיפור השני הקצר של עם ישראל בבנות מואב בשיטים, שזה קשור כמובן, התורה מקשרת אותו לסיפור של בלעם, עיניהן היו לבני ישראל בדבר בלעם, ובעצם יש לנו פרשייה מאוד ארוכה, כל הסיפור של בלעם והברכות. אז אנחנו לא נגיע לברכות, בסדר? אני רוצה שנדבר היום יותר על תחילת הסיפור. ובכל אופן, יש פה עריכות ומורכבות מאוד גדולה בסיפור, זאת אומרת. יש את ההקדמה שתכף נדבר עליה, אחרי לצד במשך מהמשך. ואחר כך יש בעצם שלוש פעמים שבעיקר עליהם נדבר, שבלעם רוצה ללכת, כן? פעמיים באים השרים, נכון? פעם אחת באים שרים, אחרי זה באים שרים רבים ונכבדים מאלה. ופעם שלישית זה מלאך השם שעומד בדרך ומפריע לעבור. בסדר? אז בלעם צריך לעבור שלוש משוכות כדי להגיע בסוף לבלק. אבל בתוך הסיפור הזה יש עוד שלוש משוכות של האתון, כן? שלוש פעמים, כן? הקיטה תנוחה זה שלוש פעמים. בסדר? אז גם פה יש שלוש עצירות בדרך. ואחר כך גם הברכות המשולשות, נכון? שלוש פעמים בלעם בלק מנסה לפתות את בלעם לקלל את עם ישראל, לוקח אותו שלוש פעמים לשלושה מקומות, ושלוש פעמים יוצא בסוף ברכות, הקדוש ברוך הוא הופך את הקללה לברכה. ואחרי זה יש יוזמה של בלעם, כן, אתה, אני אגיד לך את אשר יעשה עם זה למחה באחרית הימים, אבל בגרון יש פה מבנה כזה של שלוש, 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 והרבה מאוד עיכובים בדרך, זה הרבה מאוד ניסיונות, עיכובים, והכל סביב מספר שלוש. אז אנחנו נדבר יותר על ההתחלה, על עצם השליחות באמת של בלעם, עצם ההליכה של בלעם לבלק, ונפתח בפתיחה. הפתיחה היא כך. והיה בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. והיה גם מואב בני העם כי רבו, והיה קוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, אתה ילך רחוק על כל סביבותינו, כי לכוך אשר אותי ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אז זה איזושהי הקדמה לפני השליחות. כן, ואז הוא שולח, ושלח מלכים בלעם בן באור, כדי לומר לו, הנה עם יצא מצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ואתה לך נער לי את העם הזה, כי עצום ממני, וכולי. אולי הוא חנקה בו, רק אשר ממנה הארץ, וכולי. אז תקראו שוב את הפסוקים, יש פה כמה דברים שקורים. לא כתוב פה, והיה בלק בן ציפור את ישראל, וישלח לבלעם, נכון? מה קורה עוד בדרך? נכון, מה זה והיה גור מואב? זה העם, זה לא המלך, נכון? זאת אומרת שיש לנו פה שתי רמות נגיד של חשש מפני בני ישראל. יש רמה אחת של המלך, והיה בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל, לאמורי. לעומת זאת, אחר כך כתוב והיה גור מואב, זה לא בלק אלא זה העם, מואב, ופה כתוב מפני העם, בסדר? לא כתוב את כל אשר עשה ישראל לאמורי, אלא כתוב פה כל אשר, כן, מפני העם, בסדר? אז פה זה בלק, פה זה מואב, פה זה, בראשון זה ישראל, בשני זה העם.
מה זה סוגי פחד?
תכף נראה, מה בלק רואה?
את כל אשר עשה ישראל
לאמורי. מה מואב רואה או אומר?
כי רבו.
בסדר? לא את הניצחון במלחמה, אלא את העוצמה, את הגדלות, את הכמות של עם ישראל. ויש פה עוד איזושהי תוספת של והיה קוץ מואב מפני בני ישראל. אז אולי בלשון שלנו, המודרנית, שלצערנו אנחנו רגילים בה, אז היינו אומרים אנטישמיות עממית, בסדר? לעומת אנטישמיות ממוסדת. בלק הוא רואה, כן? אצל מואב לא כתוב שהם רואים את העם. ראייה זה יותר הבנה אולי, זה יותר ראייה פנימית, הוא תופס את המהות, כן? הוא רואה את מה רואה המלך בלק, את כל אשר עשה ישראל האמורי. ישראל כמובן מבטא את התוכן הפנימי, את התוכן המהותי של עם ישראל, כי שרית הם אלוהים, אנשים ותוכל, כן? אז בלק תופס שיש פה איום רוחני, מהות רוחנית, עם ישראל, שמאיים עליו, ו... אז זה באמת לא רוחני, אבל זה איזושהי, בוא נאמר שזה יותר, זה יותר פנימי ורוחני מאשר לראות, לפחד מהגודל של עם ישראל. אבל מהגודל זה לפחד מזה, מכמות, בלי להבין מה עומד מאחוריה. לעומת זאת פה, בלק רואה שלעוצמה הרוחנית הזאת, יש ביטוי מעשי. עם העוצמה הרוחנית הזאת, הם מנצחים את האמורי, וכמו שחז"ל אומרים, ששיחו מלך האמורי, היה איזשהו שמלכי כנען העלו לו כסף לשמור על הכניסה לארץ ישראל, וזה לא הולך. בסדר? שיחו הוא חזק מאוד, וברגע שעם ישראל מנצח אותו, זה מפיל את כולם, מפחיד את כולם. אז זאת הראייה של בלק. בסדר? ראייה מלכותית, פנימית, הוא רואה את עם ישראל, את המהות הרוחנית שלו, עד כמה שהוא מסוגל לתפוס. וזה מעורר אותו. נכון, הוא לא מפחד, הוא רואה מתבונן. עכשיו באמת, אני לא יודע מה בלק היה עושה לולא הפסוק הבא, בסדר? זאת אומרת, לא כתוב פה שבלק רואה, אז הוא שולח לבלעם. בואו נמשיך הלאה. הדבר השני שקורה, זה מואב, בסדר? העמך. מפחדים מפני העם, מפני עם ישראל, כן? מפני העם, לא בגלל שהם ישראל. אז סתם יש פה עם גדול, כי רבו. אז העם פה מפחד, זה אנטישמיות כזאת של העם, בסדר? עממית כזאת. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. כן, זה קצת מזכיר לנו, אצל מצרים גם כן כתוב הביטוי הזה של ויקוצו מפני בני ישראל.
מה זה ויקוץ?
מלשון עוקץ או קוצים או... בסדר, מאיסה. כן, רואים עם גדול ולא רוצים אותו. כן, זה עוד תהליך דומה קורה בתחילת פרשת שמות. ויקום מלך חדש המצרים, בסדר? ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו. פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם לסוני, מלחמה ועלה מן הארץ, בסדר, זה מרבה, הוא מדבר על הכמות, אבל הוא מדבר גם על המלחמה. ואז, עשינו עליו שרי מיסים, וכאשר אני יותר גם אדבר לכם לפרוץ, ויקוצו מבני בני ישראל, ואז ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. זאת אומרת, קודם המלך הוא היוזם, הוא מדבר לעם, אבל הוא היוזם, ושמים שרי מיסים, ויבן הרי מסכנות לפרעו, בסדר, עם ישראל עובד לפרעו. השלב השני הוא, ויקוצו בני ישראל, העם המצרי כבר קץ בעם ישראל, ואז ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ואמרו את חייהם וכולי. זה השלב השני, וזה יכול להיות גם מה שקורה אצלנו פה. פסוק ד', ויאמר מואב אל זקני מדיין. אז זה עדיין העם, נכון? ויאמר מואב אל זקני מדיין.
מה קרה שם אחרי שיקוצו
בני ישראל? ויקוצו בני ישראל, ואז כתוב ויעבידו מצרים. בסדר? וימרעו את חייהם. המצרים נכנסים לעובי הקורה, ושוב, זה מזכיר לנו הרבה דברים מהשואה הארורה, שבאמת היה פתרון סופי, מסודר ומאורגן מלמעלה, וגם הייתה המון אנטישמיות פרטית, כל מיני אמירות שאני לא יודע איך אפשר למדוד אותן אם נכונות או לא, אבל שהליטאים, העם הליטאי, יותר אכזרים מאשר הנאצים, כן? אי אפשר לדעת בדיוק מה, איך אפשר למדוד את זה, אבל ברור שיש גם משהו שמתפרץ מלמטה. אז פה זה עוד לא פגיעה בעם ישראל, אלא זה משהו, זה איזושהי ראייה מרחוק, בכל אופן הם מפחדים מפני העם. ואז ואומר מואב לזקני מדיין, כן, אז מואב פונים גם למדיין, אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. אז סביבותינו מסתבר שהסביבות של מואב זה מדיין, ואומר מואב למדיין, שימו, בעצם זה גם סיפור שלכם, זה גם עניין שלכם. הקהל, עם ישראל, ילחח, כמו שהשור מלחח את כל ירק השדה, את ירק השדה, אז גם השור יבוא ויאכל אותנו, והוא ילחח גם מסביב, גם אתכם. ובאר מציפור אומר לכם למואב בעת ההיא. חז"ל אומרים, בעת ההיא שמינו אותו אז, בסדר? ופה בעצם, למה זה מופיע פה? הרי לכאורה היה צריך להיות כתוב, היה צריך להיות כתוב בהתחלה, והיה בלג בן ציפור מלך מואב, או בסדר, בעת ההיא הקימו מלך למואב את בלג בן ציפור, ואז להמשיך את הסיפור, אלא כנראה זו התגובה המלכותית לחשש של העם. זאת אומרת, המלך ראה משהו, אבל הוא לא עשה איתו שום דבר עדיין. העם רואה קץ בבני ישראל, מדבר על זה גם עם מדיין, ובלק מרגיש שהוא צריך לעשות משהו, כי יש איזו התעוררות בעם. אז בעת ההיא הוא מלך, כן, אז המליכו אותו, אז לכן הוא צריך ליזום משהו. מה?
מה
הוא היה עכשיו? לא יודע, שהוא נסיך או משהו כזה. בסדר? אנחנו מדברים על זה שהוא במדיין, מה?
וששואלים את זה
לפרעה,
אז בהתחלה זה
פרעה,
ואז
העם
יקץ
לאדם. נכון, נכון. זה, אתה צודק, לא, זה לא אותו דבר. כן, רק רציתי ככה כדוגמה, שיש שתי רמות של התייחסות לעם ישראל, הרמה המלכותית יותר והרמה העממית. בסדר? אז פה הייתה את הרמה המלכותית, שלא עשה עם זה שום דבר, ובעקבות ההתעוררות העממית, אז המלך מרגיש שהוא חייב לעשות משהו. אז הוא שולח מלכים, לבידיים בן באור. שבעצם זה מבטא תלות שלו בעם. זה לא שהוא עשה דברים מיוזמתו, אלא הוא רע, הוא הבין דברים. וברגע שהעם התחיל לחשוש והתחיל לפעול והתחיל לצוס, אז הוא מרגיש שהוא צריך לעשות משהו. בסדר? ואז באמת, כשהוא שולח לבלעם את המלאכים, אז הוא אומר, הנה עם יצא ממצרים, הוא כבר משתמש בלשון של עם, ויש פה איזשהו שילוב, כן? הנה כיסה את עין הארץ, שזה ביטוי של, של ריבוי, של כמות. בסדר, אז יש פה הליכה של המלך ברמה מסוימת אחרי עמו, אחרי מואב. בסדר, אז זה קודם כל הפתיחה לכל הסיפור שלנו עם בלעם. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למגרש של בלעם, שנמצא באיזה ארץ? איפה? איפה בלעם נמצא? ארם, נכון. איך אתה יודע שארם? נכון, בברכות הוא אומר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהרי קד.
בתורה השערה.
מה?
בין בתורה השערה.
אז איפה זה התורה, איזה נהר זה? אז אחר כך כתוב, מן ארם ינחני. בסדר? אז ארם זה בצפון, זה יותר בגדול, זה יותר סוריה. בסדר? ומואב זה במזרח, זה ירדן. ים המלח ומטה בגדול, בסדר? אז הוא שולח מלאכים לשם. טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל הסיפור של בלעם. פסוק ז', וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו עליו דברי בלק. בסדר? זקני מואב וזקני מדיין, מדיין חוברים למואב, ומדברים אלה, אומרים לבלעם את דברי בלק. ויאמר עליהם לילופו הלילה, ושיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. בלעם רוצה ללכת לכלל את עם ישראל?
ניטרלי.
ניטרלי? טוב. מה?
מה שהשם
יגיד. טוב. ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל אלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. הנה העם יוצא ממצרים ויכנס את עין הארץ. אתה לך קבלי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. בסדר? סגרנו את הסיפור, פרשת בלק הייתה אמורה להסתיים פה, נכון? זהו, הקדוש ברוך הוא סגר, לא תאור את העם, ולא תאור את העם, כי ברוך הוא, גמרנו. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר לשרי בלק לכו לארציכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, כן, הוא כנראה העיר אותם, כן, כתוב ויקום בינה בבוקר, ואז כתוב ויקום, הוא כנראה רק אחרי גמים קמים, ויבואו אל בלק, ואמרו, מעין בילה, מה לא חימן? מה ההבדל במה שהוא אמר להם למה שהם אמרו? נכון, כי מעין השם נתיתי ללכים לכם, בסדר? זה מה שאומר בילה. לעומת זאת, הם אומרים, מעין בילעם. אז כמובן, איך, אם בילעם לא רוצה, כנראה הוא רוצה כסף. ויוסף, כסף וכבוד, ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה, כן, זה הכבוד שבילעם יקבל. ויבואו בילעם, ויאמרו לו, כלומר בלק ומצפו, אל נא תימנע מלא אוכלה, כי כבד כבודך מאוד, וכל שאת אומר על העשה, ולך נא קבלי את העם הזה. ויען בילעם, ויאמר עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה. כן, פה חז"ל לומדים שעינו של בלעם רחבה, מלוא ביתו, כסף וזהב, זה מה שבאמת הוא רוצה. בכל אופן, אומר בלעם, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי, לעשות קטנה או גדולה. אז בלעם הוא טוב או רע?
טוב.
טוב, זה משפט אמוני כזה, נכון? לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי, גם אנחנו יכולים לצטט את זה, כן? ואתה שבו נא בזה גם אתם הלילה. וידע מה יוסף אדוני ידבר עימי. אז הוא טוב או רע?
נעשה שוב גם.
מה?
תן להם את הסיון, אדוני.
ולכתחיל או כל העניין של השאלה הזאת?
אני מטומטם הולך לשאול את השם, אני אומר לך, תקלל את המשהו.
למה?
למה זה...
למה זה לא חכם?
כי זה עם השם.
כי זה עם השם. בסדר, אבל למה פה זה עוד יותר לא חכם?
כי כבר השם אמר לו.
כי השם אמר לו. אז איך אפשר להגיד שהוא טוב? בסדר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תעור אתם, כי ברוך הוא, גמרנו. כן? כמו שרבי אומר, די, זה עם ישראל, הוא ברוך. אין שאלה. בלעם אמר, טוב, בואו נעשה עוד ניסיון. טוב, אני לא יודע אם הוא מזלזל בכוחו של השם, בזיכרון שלו, או... בסדר, זה נראה שבלעם רוצה ללכת, כן? אני חושב שגם בפעם הראשונה, כלומר אנשים להשכב, אם הוא לא היה רוצה להיות עם, להיות נגד עם ישראל, כמובן שהוא אומר לא. אם הוא היה, טוב, יכול להיות שהוא יכול להצטייר כניטרלי בהתחלה, בסדר? אבל פה לכאורה זה די ברור שהוא הולך נגד צו השם. אבל מה שמוזר זה התגובה האלוקית. ויבוא אלוהים לבלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באנשים, קום לך איתם, ואחת הדבר שאני אדבר לך, אותו תעשה. אז מה, הקדוש ברוך הוא חס ושלום שכח? זאת אומרת, בעצם הניסיון של בלעם מסתבר שהוא מוכתר בהצלחה, אז הוא לא כך רשע כמו שאני רציתי להגיד מקודם. מה פתאום הקדוש ברוך הוא משנה עכשיו את מה שהוא אמר? הקדוש ברוך הוא אמר, לא תעור את העם, כי ברוך הוא. כן? לא תלך עמהם, לא תעור את העם, כי ברוך הוא. ופה אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא קורא לך באנשים, קום לך איתם. אז מה קורה אצל בלעם, מה קורה אצל הקדוש ברוך הוא? אצל בלעם, אז אפשר להבין, בלעם, לפחות לפי מה שאנחנו רואים בהמשך, לפי מה שחז"ל מתארים, הוא משתוקק לקלל את עם ישראל. אז זה ברור שהוא מנסה כל הזמן לדחוף את הקדוש ברוך הוא. אבל מה קורה שם למעלה, הקדוש ברוך הוא, כביכול, כן? מה פתאום הוא מגרר פה אחרי בלעם? בסדר, זה לכאורה הקדוש ברוך הוא סגר את הפרשה וגמרנו.
אפשר להגיד, בגלל שההשתנות של בלעם, כששולח עוד פעם מלאכים, אולי בגלל מה שאומר לבלעם, אולי מה שאומר לקדוש ברוך הוא, כאילו, הוא רוצה כל כך, אז
אז כן לתת. זה כמו להבדיל, כמו תפילה שלנו. לא מגיע למשהו, אני מתפלא, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הוא יתקדם, זכות התפילה, אז מגיע לו. טוב, עדיין פה זה קצת קשה, בסדר? מול עם ישראל, בסדר. שמה, נכון, שמה. בסדר גמור, אני חושב ש... בסדר, לאחד ביניכם, אז זה המשפט של חז"ל, אני חושב שזה באמת הכיוון בסך הכל, כן? שבלעם מושך לשם, בסדר, תכף נראה לזה כל מיני ביטויים, וזה מסביר את הסתירה כביכול בדברי השם. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תלך עמהם, לא תעור את העם, כי ברוך הוא, נקודה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. והסיפור היה אמור להיגמר פה, וזהו. אבל כשבא אדם ומתעורר וכן בוחר בדרך שלילי, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך איתו, כן? זה כמו כל אדם פרטי, שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא תגנוב, והוא הולך וגונב. אז הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו, הוא אומר, אוקיי, בחרת ללכת בדרך הזאת, בבקשה. עכשיו גם יש לך בחירה בדרך החדשה שבחרת, כשגנבת. יש לך בחירה להמשיך לגנוב, יש לך בחירה שאני אזור לך לחזור בתשובה. אבל אתה בסופו של דבר זה שבחרת ללכת בכיוון הזה. בסדר? ולכן עכשיו שוב, נפתח עוד בפניך עוד שתי אפשרויות. כן, יש שני דרכים. בסדר? יש כל הזמן צומת דרכים שעומד לפני האדם. כל אחד מאיתנו יכול לבחור בצומת לאן ללכת, ימינה או שמאלה. ולאן שנלך זה אומר שבחרנו. זאת אומרת, הוא רוצה שנבחר בדרך אחת. גם אם בחרנו לדרך ההפוכה לו, אז עוד רגע תהיה עוד צומת והוא ילווה אותנו לשם, וגם שם תהיה לנו בחירה. טוב. ויקום מילה בבוקר ואחרו שאתה תנוע וילך עם שרי מואב. ואי חרף אלוהים כי הולכו ויתעצם מלאך אדוני בדרך השטן וברור חבל התנוע שני נערב עמו. מזכיר לכם משהו, ויקום בלעם בבוקר ואחרו שאתה תנוע? מה? אברהם, נכון? שני נערים שהולכים עמו גם. כן, בדיוק כמו אצל אברהם, וזה אולי הבסיס למשנה מסכת אבות, שמשווה בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם אבינו. כן, יש איזשהו דמיון הפוך בין השניים. טוב, ואז מגיע הסיפור עם האתון. ותרא האתון את מלאך ה' יצא בדרך, וחבור שופר בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה, והלך בלעם את האתון להטותה הדרך. טוב, אז הדבר הראשון שקורה זה שהיא יורדת מהדרך לשדה. וימון מלאך ה' במשעול הכרמים גדול מזה לגדול מזה. אתם רואים במשעול שבין שני כרמים, אנחנו מכירים את זה, נכון? וזה יותר לחוץ, שני גדרות. ותרא האתון את מלאך ה' ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את הרגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. פעם שלישית, יוסף מלאך ה' יעבור ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות, ימין ושמאל, אז פה כבר אין לאן לנטות. ותרא האתון מלאך ה' ותרבץ לך בלעם, ואי חרף בלעם, ויח את האתון במקל. טוב, אז עד עכשיו לכאורה הוא לא, אפו לא חורב, הוא גם לא מכה אותה במקל, לפחות זה לא כתוב. היה כתוב רק שהוא מכה אותה, ועכשיו הוא מכה אותה במקל. זאת אומרת, הוא ממש ממש כועס. ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי כיתני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעלל בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. האמת היא שיש פה חרב בסיפור, נכון? איפה החרב נמצאת? אצל מלאך, בסדר? קצת אירוני שאומר, לו יש חרב בידי, והוא לא שם לב שמולו יש חרב שלופה. ותאמר אתון לבלעם, הלא אנוכי אתונך, שרחבת עליהם אותך, דברים הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך קרוב, ויאמר לא. ואז הגל אדוני את עיני בלעם, וירד בלעם אדוני יצא בדרך וחבור שופר בידו ויקבל ישלחו לאפיו. והמלאך מדבר עם בלעם, ובלעם אומר, חטאתי, אתה רוצה אני אחזור בחזרה? הוא אומר, לא, לך איתם. טוב, אז שוב אותה שאלה, אותו כיוון, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה פה את כל הסיפור הזה עם האתון? אז כבר הסכמת. אז בפשטות הוא מוציב לו עוד צומת, בסדר? בלעם הגיע לעוד צומת ושוב הקדוש ברוך הוא רומז לו ואומר לו, שמע, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אבל האמת היא, אתה יודע מה האמת, מה אני באמת רוצה? ובלעם בכל אופן בוחר ללכת בדרך שהוא בוחר בה. נכון, הוא אומר לו לך.
וחטאתי,
טוב,
אני
אשור,
ואז הוא אומר לו,
למה
אנחנו
אמרו לו ללכת? לא, קודם כל הוא אומר, אם רע בעיניך אשור אני. בסדר, הוא לא אומר, אני אשור, הוא אומר, אם זה באמת רע בעיניך, אז אני מוכן לחזור. ומלאך השם אומר לו, בדרך שאדם רוצה ללך, מלאכים אותו, מלאך השם יודע מה הוא רוצה. בסדר? כמו שראים את השוואה לאברהם, והיה פה מילה בבוקר, כן, אצל אברהם כתוב, יש כן אברהם בבוקר, כן,
הוא יכול לך. הוא יודע מה הוא רוצה לשם. אבל שהוא באמת חושב.
שזה מה שהוא חושב.
מה פתאום? פעם ראשונה כבר שאמר שלא.
לא תאור את העם כי ברוך.
אז אמרנו שכן.
אז אמרנו שכן.
אמרנו לבקש
שוב. הכסף,
כן.
אז לכאורה זה באמת, המלאך אומר, אני יודע מה הרצון שלך, אז תלך איתם. טוב, אז יש פה כמה נקודות שנעמוד עליהן, שבאמת מבליטות את הנקודה הזאת של השליחות הזאת של בלעם, את בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז קודם כל, אולי אם כבר הגענו לאתון, נדבר קצת על האתון. מה... נעשה פה נס, כן? חזל אומרים, נברא פי האתון, נברא בערב שבת בין השפשות, משהו מאוד מאוד מיוחד. ואם האתון לא הייתה פותחת את פיה, ומלאך השם היה נגלה פתאום לעיני בלעם, ובלעם היה אומר, וואי, עכשיו אני מבין למה האתון כל כך מפחדת. למה צריך כזה נס גדול, ששתי מבראשי, כן, מערב שבת בין השמשות, שהשם יפתח את פי האתון.
מה?
זו שאלה טובה, ברמה הפשוטה זה מה שבלעם לקח, כי אני אומר, הוא חבר צפרדע, יכול להיות שזה היה צפרדע. אבל... לא יודע, בסדר? ודאי שיש פה משהו עם האתון.
אולי להראות לבלעם שמישהו רואה, זה לא שאם סתם לא היה שום דבר על זה, אז פתאום הם מראים לבלעם את המלאך הזה, אבל כאילו השם מראה לו שכולם רואים את זה, כאילו אתה מנסה שלא לראות את זה.
רק אתה לא, נכון.
אפילו האתון רואה.
נכון, יפה. קודם כל אפשר לראות את זה בדמיון של ויפתח השם את פי האתון ויגל השם את עיני בלעם. בסדר? הקדוש ברוך הוא מתייחס לשניהם, פותח את פי האתון ומגלה את עיני בלעם. בסדר? יש פה איזושהי הקבלה מסוימת בין האתון לבין בלעם. יש משהו שהאתון צריכה את עזרת השם והקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, בוא תפנה, אני מגלה את עיניך. יש פה משהו שאתה לא רואה, כן? אולי לא שאתה לא רואה בעיניים פשוטות שלך, אלא אתה לא מבין. ובעצם הטענה של האתון היא מאוד פשוטה. מה עשיתי לך כי קטן זה שלוש רגלים? היא לא אומרת, זה משהו מאוד מאוד חכם. וגם מלאך השם, שמתגלה אחר כך, אומר אותו דבר, על מה הקטעת אותך? זה שלוש רגלים. זה הטענה פשוטה, בסיסית, לא חכמה, לא מתוחכמת. ובלעם מתייחס אליה באותה רמה, כן? למה אתה מרביץ לי? אז בלעם כנראה מלומד בניסים, הוא כבר מכיר את מעשה הקדוש ברוך הוא, אז כנראה זה לא כל כך מפתיע אותו שהאתון פותח את פיה, בכל אופן הוא אומר את זה, זה משהו מאוד, מאוד פשוט ובנאלי, כן? למה אתה מרביץ לי? אז הוא אומר, אני מרביץ לך כי מגיע לך, כן? כי התעלת בגילוי השחר בידי, כי אתה רגתיך. על הפסוק הזה אומרים חז"ל, ש... ששרי מואב נעלמו לנו פה, נכון? בפסוק כ"א היה כתוב ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב, בסדר? ואז לאט לאט הם נדפים, כן, נעלמים פה, גם שני הנערים פה כבר לא מוזכרים. זאת אומרת, כמו שאור אמרתם קודם, שהם שומעים את הדו-שיח הזה בין בלעם לאתון, והם אומרים, רגע, זה מי שהולך להציל אותנו מעם ישראל, כן, איזה משהו כזה, דו-שיח ברמה הכי פשוטה והכי, אתה התחלת, לא את התחלת, בסדר? אז הם נעלמים לו פה. והאתון לא אומרת, אני רואה את מלאך השם ובגלל זה אני עוצרת, אלא היא אומרת, טענה הגיונית, כן? זאת אומרת, היא אומרת לו, עצור וחשוב, בסדר? כן, מה, למה שאני אעשה לך דבר כזה? כן, ובלעם, אני חושב שזה די בולט, התשובה שלו, לא. שמילה אחת, בלעם באמת אין לו כל כך מה לענות מול האתון, אז האתון ניצחה אותו בוויכוח הפשוט הזה, כן? היא אומרת לו, למה אתה מרביץ לי? זה אומר לו, כי מגיע לך. אז היא אומרת לו, אבל מה אתה חושב שאני סתם אעשה דברים? אז בעצם היא פוקחת קצת את עיניו, בסדר? דברים לא קורים סתם, זאת אומרת באמת לא, אני מבין שדברים לא קורים סתם, אף פעם לא עשית לי את זה, באמת קרה פה משהו. זה מזכיר באמת שיש הרבה אגדות שמתארות אנשים שנופלים ודווקא במקומות, נגיד רבי אליעזר בן דורדיא, כן? שדווקא בכל מיני, במקומות הכי נמוכים, כן? אותה זונה שהוא בא עליה, דווקא היא זו שמזכירה לו, אומרת לו, כן? כשם שההפכה זו אינה יכולה לחזור, ככה אליעזר בן דורדיא לא יכול לחזור, בסדר? כאילו דווקא כולם רואים ודווקא במקום הכי הכי נמוך אומרים לו, שים לב מה שקורה, בסדר? רק אתה בעצם לא רואה, אפילו הכי נמוכים, האתון הזו, אפילו היא רואה את מה שקורה. אולי יוני זה תשובה לאתון, אנחנו יודעים שחמור זה משום חומר, נכון? והצד הנקבי מבטא גם כן את הצד של החומר. עשו, זה כאילו החומר שבחומר, בסדר? ואפילו היא רואה מה שקורה, אפילו היא מבינה שקורה פה משהו, בסדר? אפילו היא מדברת. בסדר, אז באמת הסיפור הזה של האתון בא בעצם לעשות שוב לפתוח לבלעם את עיניו, את עיניו השכליות, כן? להבין מה קורה פה, וזה שוב מצטרף לכלל הגדול שעליו אנחנו מדברים, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אבל פותחים בפניו כל מיני חלונות בדרך כדי שהוא יבין מה קורה. בסדר? ופה האתון נבחרה לתפקיד הזה. כשאנחנו עוקבים... זה בעצם עוד מקום, אולי המקום הכי נמוך, כן? שהמקום הכי בסיסי, הכי טריוויאלי, הכי מתבקש, שעוצר את בלעם. אפילו האתון כבר עוצרת אותך, כן? אפילו בעל החיים כבר עוצר אותך, ואתה עדיין לא מסוגל לפקוח את עיניך. אפילו בעל החיים כבר טוען טענות הגיוניות אל מול ההליכה העיוורת שלך לקלל את עם ישראל. בסדר, אז עוד שיעור בעצם לבלעם. זה מעניין לעקוב בסיפור הזה אחרי שמות השם. טוב, ותראו שיש פה המון המון בלבול. אני אתחיל מפסוק ח'. בלעם מדבר אל השרים, אומר להם, השבטים אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי. בסדר, זה שם השם. טוב, שם השם המיוחד, אנחנו יודעים שהשם הזה הוא שם שהשם מתגלה בו לעם ישראל. ובלעם נוקט בו. הפסוק ט' כבר כתוב, ויבוא אלוהים אל בלעם. ויאמר בלעם אל האלוהים, פסוק י'. פסוק י"ב, ויאמר אלוהים אל בלעם. אז היה לנו את השם בהתחלה, ואחר כך הכל היה אלוקים ובלעם. פסוק י"ג, בלק קם בבוקר. לכו לארצכם כי מעין אדוני לתתי אליכם לכם. אז שוב הוא חוזר לשימוש בשם השם.
אני לא חושב שאתה קורא לו ככה והשם מגיב לו ככה.
או, יפה. אז אנחנו רואים שבלעם כן קורא להשם השם. כביכול בשם הפרטי שלו. בסדר? י' כ' ו' כ'. בואו נמשיך. כן, פסוק י' ח' אותו דבר. בלעם לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי. בסדר? קורא לו השם. ואתה שבונה בזה גם אתם עליי, וידעם היוסף השם מדבר עם מי. שוב, בלעם הוא מדבר. ויבוא אלוהים אל בלעם האלה. בסדר? הקשר שלו, של הקדוש ברוך הוא עם בלעם, זה אלוקים. פסוק כ"ב, ויהי חרף אלוהים כי הולכו. ואז יש לנו איזשהו מעבר למלאך השם. טוב, אז זה לא השם עצמו, אלא מלאך השם. טוב, כמה פעמים, ותעצה מלאך השם, ותרא אתון מלאך השם, וימון מלאך השם, ותרא אתון מלאך השם, ויוסף מלאך השם, כן, ממש הרבה פעמים. ואז יפתח השם את פי האתון, בפסוק כ"ח. פסוק למד א', ויגל השם את עיני בלעם, והיה מלאך השם ניצב לקראתו, ואומר מלאך השם. ויאמר בלעם אל מלאך השם, ויאמר מלאך השם אל בלעם. זאת אומרת, שבעצם ראינו שבלעם, הוא מרגיש בן בית אצל הקדוש ברוך הוא. קורא לו בשם השם. אבל היחס של אלוקים עם בלעם הוא לא כזה. הוא בשם אלוקים, בשם היותר טבעי, שמתגלה לכל העולם. ובלעם, שאינו רמה, כן, שהוא גאוותן, אז הוא מרגיש קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, ובאמת זה לא נכון. בסיפור הזה של האתון, אז יש פה איזו התגלות מיוחדת של השם למען עם ישראל, ולכן זה מלאך השם, לכן זה ויפתח השם מפי האתון. ויגל השם את עיני בלעם. בסדר, יש פה משהו מיוחד בשביל עם ישראל, ולכן זה בלשון השם. בלעם קצת לומד את השיעור, מפנים את הדברים, ופסוק למד ח' הוא אומר לבלעם,
מה? בשלמה שם נגרף ושם...
כי פה, אני חושב שפה הנקודה היא לעצור אותו בשביל עם ישראל. בסדר? זאת אומרת, זו התגלות מיוחדת של פתיחת פי האתון, של לגול את עיני בלעם. אז כשהוא מתגלה אליו בעבור עם ישראל...
בגלל שזה
עבור
עם ישראל?
כן. ופסוק למד ח' אומר בלעם ולק, הנה הבאתי לך, אתה יכול לוכל לדבר מרומה, הדבר אשר עושים אלוהים לפי אותו הדבר. זאת פעם ראשונה שהוא קורא לו אלוקים. כנראה הוא מפנים משהו במערכת הקשרים, היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. לא חוזר בתשובה לגמרי, כן, פסוק ג' בפרק הבא, אולי יקרא השם לקראתי, הוא כבר אמר, איני הגעתי לך, פסוק ד' ויקר אלוהים אל בלעם, בסדר עדיין? אבל אז, וישם, בפסוק הבא, וישם השם דבר בפי בלעם, טוב, הדבר זה בשביל לברך את עם ישראל. פסוק י"ב, שוב בלעם מדבר, אז הוא מדבר על השם. פסוק ט"ז, יש פה התקדמות, בגלל שבלעם כבר מהווה איזשהו שופר של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל, אז ויקר השם אל בלעם, אמנם זה לשון מקרה, קרי, אבל עדיין, אבל יש פה ויקר השם אל בלעם, ושוב זה בשביל עם ישראל. ובלעם אומר, פסוק הבא, כל אשר ידבר השם אותו אעשה. טוב, וכולי, אני חושב שבגדול זה הכלל, בסדר? אם... אז אם נסכם את שמות השם, אני חושב שפשוט זה מתחבר לכל מה שקורה פה, זה שבלעם אומר, השם איתי, אני עם השם, אני יכול לבוא איך שאני ולעשות בעצם מה שאני רוצה, אולי אפילו לחופף את רצון השם אליי, אני מכיר את השם, הוא, כן, בשמו הפרטי, והוא מנסה למשוך את הקדוש ברוך הוא לערער את ישראל. ולעומת זאת, היחס של הקדוש ברוך הוא אל בלעם הוא יחס הרבה יותר טבעי, הרבה פחות אישי, יחס של אלוקות. מתי הוא מתגלה בשם השם, כאשר זה למען עם ישראל, כאשר זה בגדול, כן? גם בלעם לומד פה איזשהו שיעור, גם אצל בלק יש איזו התקדמות, שבלק בהתחלה אומר לו, הוא אומר לו, למה קיללת? אחרי זה הוא אומר, הוא כבר מכניס את שם השם, מה השם דיבר, בסדר? גם אצל בלק יש פה איזשהו שיעור שהוא עובר באמונה בהשם. עכשיו נחזור לפסוקים הראשונים, ונראה שגם שם אני חושב שהדברים רמוזים לגבי הנקודה שבלעם הוא זה שמושך קדימה, והקדוש ברוך הוא משחרר, מסכים, כאשר הוא הולך עם רצונו של בלעם, כן? אז... אני שמעתי את זה פעם בשם הגאון מווילנה. כשהוא שואל על הסתירה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם. מצד שני, הרב שניאור אומר לו, קום לך איתם. בסדר, אז הגאון מווילנה אמר, לא תלך עמהם, שאם זה מבטא בעצה אחת, אבל ללכת איתם זה משהו טכני, כן? זה משהו, לך איתם, אבל לא בעצה אחת.
מה שקרה בסוף.
מה?
זה מה שקרה בסוף.
אולי, כן, לפחות לפי הגאון מווילנה, זה מה שקרה בסוף. אם כי, אני לא קראתי את הגאון מווילנה בפנים, אז אני לא יודע מה הוא אומר על זה, בסדר? אבל זה קשה כי הפסוק הבא, כן, קום לך איתם, ופסוק הבא כתוב, וילך עם שרי מואב. זאת אומרת, יכול להיות שקדוש ברוך הוא הולך איתם, ובכל אופן בלעם הולך עם, בסדר? בעצתו. בעצתם, כן, איתם ביחד.
זה גם
חושב, אתה שואל? לא ראיתי. כן, לא ראיתי את זה בפנים. ראית את זה? שבסוף הוא הולך עם הים. אוקיי, בסדר, תודה. טוב, אני חוזר רגע אחורה. באים הזקנים לבלעם, מדברים דברי בלק. עלינו פה הלילה וכו'. הקדוש ברוך הוא חותך, לא דרך ימיים, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. עכשיו פה יש ויקום בלעם בבוקר, וכמו שציינו מקודם, ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלעם. זאת אומרת, שניהם קמים, בלעם קם בבוקר, גם הם קמים בבוקר. בפעם השנייה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אם לכל חבר אנשים קום לך איתם, אז כתוב, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את התנוע וילך עם שרי מואב. כן, גם ויחבוש את התנוע שמבטא זריזות, וגם ההליכה שלו עם שרי מואב, לא כתוב, ויקומו גם שרי מואב. בסדר? אני חושב שזה גם כן מבטא את זה שבלעם הוא זה שמוליך פה את העסק. בפעם קודם כל אחד מהם קם, והפעם בלעם הוא זה שקם והם הולכים ביחד. בסדר? כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז הוא אומר, ויבוא לימין בלעם הלילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך בר אנשים, קום לך איתם. מה זה אם לקרוא לך בר אנשים? הקדוש ברוך הוא לא יודע האם האנשים באו לקרוא, מה זה האם? מה זה מילת התנאי הזאת? אם לקרוא לך באו אנשים? אז יכול להיות שבאמת בכיוון הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. זאת אומרת, אם אתה הולך עם האנשים בגלל הקריאה שלהם, אז בסדר, אז תלך איתם. אבל בסופו של דבר מה שקורה, זה ויקום בלעם בבוקר, זאת אומרת, הוא זה שקם בבוקר. ואז ואי חרף אלוהים כי הולך הוא, הדגש הוא על ההליכה של בלעם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אז אתה יכול ללכת איתם כנטבל אליהם, לא כיוזם, אבל בלעם יוזם, ועל זה, על זה הקדוש ברוך הוא מוכיח אותו וכועס עליו. טוב, אז בעצם פה אנחנו עוצרים, אני מסכם. ראינו שפרשת השליחות של השליחה של בלעם היא מאוד מסובכת, שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא, כן, פעמיים נגלים אליו, ופעם השלישית מלאך השם עוצר אותו, האתון מדבר עוד שלוש פעמים, אנחנו רואים לכאורה הקדוש ברוך הוא חוזר בו, אבל האמת יש כל מה שקורה פה, זה בעצם שבלעם מושך קדימה לפני האנשים, כן, הוא יותר משהם רוצים שהוא יבוא איתם לקלל, אז בעצם הוא זה שרוצה לבוא ולקלל את עם ישראל, וראינו לזה כל מיני רמזים פה. ובעצם הקדוש ברוך הוא תוך כדי מעביר אותו שיעור, והשיעור הזה מאוד מבולט לאורך כל הפרשה, שבלעם בסופו של דבר אומר, אשר ידבר אלוקים, אותו ישמור לדבר, כן? זה מתחיל בהתחלה, בתשובה הראשונה שלו, אבל זה משפט שבעצם חורז את כל הפרשה, לכל אורך הדרך, הוא אומר אותו כמה פעמים לבלק, אחרי כל ברכה. בסופו של דבר, צריך לעשות מה שהשם אומר. ובעצם מה שיוצא מפה, שבדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, זה נקודה אחת. אבל דע לך, האדם שהולך לבד, ודע לך שבסופו של דבר אשר ידבר השם, אותו אתה תדבר. זאת אומרת, הרצון האלוקי יצא לפועל בסופו של דבר. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עם ישראל, אז זה מה שיצא. ואם אתה וגם רוצה ללך בדרך מסוימת, אתה יכול ללכת בדרך הזאת. ואני אזור לך, ואני אוליך אותך בדרך הזאת, ואני אתיר לך ללכת בדרך הזאת. בסופו של דבר, רצון השם הוא זה שיתממש. בסדר? אז יש פה שני יסודות. יסוד אחד שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ולכן אנחנו רואים איך בלעם כאילו מושך את הקדוש ברוך הוא לאפשר לו ללכת ולנסות לקלל את עם ישראל. אבל עם הזמן, בעצם בלעם עובר שיעור ומבין שאין מה לעשות נגד רצון השם, וגם אם אני בחרתי חס ושלום נגד רצון השם, בסופו של דבר, אשר ידבר אלוקים, אותו שמור לדבר, בסופו של דבר הרצון האלוקי הוא זה שהתגלה גם בדרך קצת הכלכלה, בסופו של דבר הוא התגלה.
זה התגלה, כאילו, מה שאמרנו שבדרך שאדם רוצה ללך פעם מולכים אותו, אפילו עוזרים לו בזה, אז זה אומר שנגיד את בלעם הזה, היו צריכים לבוא באמת שהוא יקהל את העם או משהו כזה, אבל בסופו של דבר, באמת הצעת השם תקום וזה, אז בסופו של דבר העם איכשהו לא התקלל, כי כאילו, אבל מה שפה אנחנו רואים,
בדרך שאתה רוצה ללכת בה מולכים אותו, אבל גם אם אתה רוצה ללכת ימינה, ואז אתה רוצה ללכת שמאלה, אז בסוף אתה לא תגיע לשמאלה.
נכון, כי זה לא שהעולם הזה הוא לא הפקר. בסדר, וזה לא שאם מקומו רשעים בעולם, חס ושלום, והחליטו להשמיד את העולם, או ללמד את העולם לעשות מעשים לא מוסריים, אז כשבחור אומר, אוקיי, אז אני נכנע, אני מרים את הידיים, כן? בדרך שהוא רוצה מוליכים אותו, בדרך, בחרת בדרך בלעם, אין בעיה, אז תלך בדרך הזו. בסופו של דבר, התכלית היא ברורה, התכלית היא אחת. הבחירה שלך היא האם להצטרף למגמה האלוקית, לדרך המלך, או לבחור לך דרך אחרת. אם אתה בוחר בדרך אחרת, בבקשה, אני אתן לך ללכת שם, ומדי פעם ניתן לך נקודות של מילות, שתוכל כן לחזור אחורה וכן להצטרף לדרך המלך. אבל בסופו של דבר זה בחירה חופשית שלך, אתה תלך שאתה רוצה ואני אתן לך את זה, בסדר? זה בעצם מסביר את כל, כל זה שהקדוש ברוך הוא נותן כוח כבכל הרשעים. אם הקדוש ברוך הוא, אם זה רשע, למה שהוא נותן לו כוח להרים את היד ולראות ברובה לאותו רשע? זה בדרך שאתה רוצה ללך, מוליכים אותו, הוא יכול ללכת.
אבל אצל בלעם רואים שהשם כאילו נותן לבלעם רובה לראות, אבל בסופו של דבר רובה לא מצליח לראות.
נכון.
כאילו הייתי חושב שאם הוא רואה בדרך שאתה רוצה ללכת במלחים אותו ועוזר מביזה, אז מה שאתה צריך לראות זה שבלעם באמת יקלל את העם, אבל בדיוק עוד מישהו יברך את העם, ואז זה לא יעבוד עם משפט.
אז...
כי לא באמת פעם מולכים
אותו. נכון, אז... אתה צודק שפה יש משהו אולי מיוחד, שפה הקללה הופכת לברכה. בסדר? זאת אומרת, בלעם רוצה לקלל, הוא מסתכל. נכון, מה שחזן אומרים, שהוא רואה דברים מסוימים, הוא רוצה לקלל ויוצאות לו ברכות. בסדר? אז אני חושב שזה בהסתכלות כללית, נכון שהרשעים עושים כל מיני מעשים רעים בדרך, בסופו של דבר מכל הרוע הזה יצא טוב. בסדר? מכל הרוע שהופיע בעולם, בסופו של דבר יתגלה איך כל הרוע הזה היה בשביל הטוב. בסדר? גם הרוע של העולם שלנו בסופו של דבר יופיע את הטוב בצורה חזקה בעולם. בסוגריים, בגלל שעם ישראל חטא, אז בלעם כן מצליח קצת בסוף, כן? ועם העצה שלו. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים לכיוון הטוב. שהעם זונים בנות מואב, זה העצה של בלעם. אבל בסופו של דבר, אבל השיעור שאותו בלעם וגם בלעם וגם כולנו לומדים, שאשר דבר אלוקים אותו ישמור לדבר, זה מה שבסופו של דבר יקרה. גם אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו ללכת בדרכנו, בסופו של דבר יש תכלית לעולם, והתכלית הזאת תגיע.